Меня все слышат? Все?
Все.
И перевод есть на все языки?
ויש גם תרגום לכל השפות?
Хорошо. יש כאן עוד משהו? נארי. זה בסדר? טוב. У меня было вроде бы как-то заготовлена одна
с вами беседа, но הכנתי שיחה אחת איתכם, אבל כך יצא שקיבלתי כל מיני פידבקים מאנשים, שיש פה הרבה אנשים חדשים וכולם קצת מבולבלים,
אני בחצי לזנת
והיו רוצים לדעת באופן כללי בצורה יותר מסוימת, בצורה יותר מדויקת משהו על חוכמת הקבלה. אז חשבתי שאנחנו ניקח את הספר שלנו. לא היה פה ספר, אבל התפסנו את ראשי הפרקים. קוראים לספר הזה קבלה למתחיל, שמכיל בתוכו כמעט את כל יסודות הקבלה, למעט ספרים רבי הכרכים האלו, הזוהר, תלמוד עשר הספירות. ואנחנו פשוט ניקח ונעבור בצורה מהירה ונעשה תמצית מכל אחד מהמאמרים, כדי שזה יהיה ברור לכם, כדי שיהיו ברורים לכם היסודות הקצרים, התזות הקצרות, הכללים הקצרים שבהם משתמשת חומת
הקבלה.
ואז יהיה לכם סיווג מסוים, אתה יודע, אתם יודעים, האירופאים אוהבים שהכל יהיה ברור, במיוחד הגרמנים. זה טוב, זה דבר טוב, גם אני אוהב את הגישה הזאת. אז בואו נעשה כך. על פי סדר המאמרים אני אלך ו...
основные положения науки каббала.
Вы агид лехем это יסודות העיקריים של חומת הקבלה. מאמר הזמן לפעול. בא בעל הסולם מתאר את הכרחיות שבהפצת חוכמת הקבלה בימינו, כי כפי שכבר אמרנו, האנושות בהתפתחותה רבת אלפי שנים הגיעה למצב שבו נהיה נעול על עצמו. בגלובליזציה הזאת כל האנושות מצאה את עצמה בתוך מערכת אחת סגורה, ואז התגלה הצורך בגילוי השיטה הנכונה, בגילוי המערכת הנכונה שבה אנחנו מצאנו את עצמנו היום. והמערכת הזאת באה אלינו מהטבע, אין לנו מה לעשות עם זה. אנחנו חייבים איכשהו להסכים לזה, ובנוסף להסכמה אנחנו חייבים ללמוד מה עלינו לעשות, כי מצאנו את עצמנו בתוך איזשהו חוק טבע שלא פעל עלינו קודם ועכשיו כן התחיל. אז אם נדע זאת יהיה לנו יותר טוב, ואם לא נדע אז הטבע ילמד אותנו במכות שנקבל ממנו. אבל כשאנחנו מסבירים
את זכון פרירודי, אנחנו должны это делать
את חוקי הטבע, אנחנו צריכים לעשות זאת בהתאם לאותם מצבים שהאדם עובר בהם. האדם בהתאם מה שהם מעבירים בתוך מאות של שנים, עם כל הדתות, ההרגלים, המנטליות, אבל הכל בצורה מאוד עקבית. ואף פעם אין לגלות לאנשים יותר ממה שהם מסוגלים לספוג. כמו ילד. אנחנו תמיד הולכים לרופא, הילד אומר כל מה שמתאים לבין שנתיים, בין שלוש, ואז הילד יתפתח בצורה נורמלית. אנחנו לא דורשים ממנו שיהיה מיד בריון, או שהוא ידע מתמטיקה עליונה בגיל חמש. בכל גיל הוא חייב להיות מתאים לרמת ההתפתחות הטבעית בשביל הגיל. וככה גם צריך להתייחס לאנושות, לעמים שונים, למצבים שונים של החברה.
Это первое, то, что он говорит о...
זה הדבר הראשון שהוא אומר על הפצה, על הפצת חוכמת הקבלה, על הצורך בהפצה. זה הדבר הראשון, כי מצאנו את עצמנו בעולם מבולבל, לא ברור לנו, שבו כל, פועלים עלינו כל מיני חוקים שאנחנו לא מכירים. צריך להסביר אותם, וצריך להסביר אותם בהתאם לאופן שבו האנושות יכולה להבין אותם, לספוג אותם, להתקדם קדימה. ואנחנו חייבים להדריך את עצמנו בהפצה ובלימוד שלנו, וגם להדריך את עצמנו ואת האחרים בצורה שהשאלה תהיה ברורה, שהמשימה תהיה ברורה, כמו בבית ספר. אנחנו תמיד מנסים תחילה לשאול את השאלה, לדון בה, ואז כשהשאלה הזאת מתחילה לבעור בתוך התלמיד והוא כבר רוצה לדעת, ואנחנו איכשהו מגרים אותו, מבהירים, ואז ברור שהוא כבר יראה וירגיש את התשובה. היינו, ללא שאלה נכונה לא תיתכן תשובה ברורה, מילוי ברור. ואז בהפצה שלנו, מתוכנו עצמנו, וגם בתוך עצמנו, כשאנחנו ממלאים את עצמנו ואת האחרים, אנחנו צריכים להפריד בצורה ברורה, לסדר בצורה ברורה את שיטת הלימוד, שאלה תשובה, שאלה תשובה, כי זו הצורה שבה בנויה כל הבריאה, כי רק בהתאם לחיסרון ייתכן המילוי. ולכן בעל הסולם אומר,
раскрытие одной части.
Он מדבר על גילוי טפח וכיסוי טפחיים, כלומר, אם אני מגלה משהו לאדם, אז אני חייב באותו הזמן, כשאני מגלה לו איזשהו חלק מהעולם שבו מתקיים, לעשות כך שהוא ירצה לדעת על המדרגה הבאה. כלומר, גילוי חלק אחד וכיסוי שני הבאים, כדי שהוא ירצה אותם. מה יכול להיות הלאה שהוא יחשוב? כדי שהגילוי שלי לא יסתום אותו, לא ימלא אותו בצורה שהוא פשוט יישאר מרוצה מזה וזהו. אלא כדי שזה יגרום להתפתחות שלו הלאה. וכך אנחנו צריכים לדאוג גם לעצמנו כשאנחנו לומדים את החומר, וגם לאחרים, אם אנחנו מספרים להם על זה, אם אנחנו מלמדים אותם. כי לעתים קרובות האנשים שבאים אלינו פשוט יושבים, מתמלאים באיזשהו ידע קטן בעצם, אבל זה מה שיש להם נכון להיום. ויותר מזה הם כביכול לא צריכים, הם לא מסוגלים לקלוט יותר מזה, ואז הם פשוט יושבים קצת המומים כאלה, עד שהם פשוט עוזבים אותנו. זה אומר שהידע הובא להם בצורה לא נכונה. זה חייב לעורר את הרצון הבא, אף פעם לא להאכיל עד שובע, אלא תמיד להשאיר את המקום, מקום לתאבון למשהו שהוא יותר מזה. הלאה, המאמר הבא, ואתם פשוט תזכרו את התנאים, ואז תשאלו אותי על פיהם. או שתשאלו אחר כך, כשתעברו אולי פעם שנייה על השיחה הזאת.
сущность религии и её цель.
מהות הדת ומטרתה. המאמר הבא. בעל הסולם מסביר בה שכל הדתות נוצרו כתוצאה מחוכמת הקבלה, ונכון להיום ספור בעולם יש 3,800 כל מיני דתות ואמונות, וזה רובד תרבותי מאוד עתיק בתוך כל האנושות, כי האנושות נמצאת בעולם הזה, ובעולם הזה יש הרבה דברים לא ברורים, ובשביל להסביר אותם הוא מוסיפה כל מיני כוחות שתופסת, או שיטות של השגחת העולם, או למה זה כך ולא אחרת, עונש ואיסורים וכן הלאה וכן הלאה. האנושות מוסיפה את כל הדברים האלה, והדתות שנוצרו, אם אנחנו כבר מדברים על דתות, זו יהדות, נצרות ואיסלאם, הם נוצרו סך הכל לפני 2,000 שנה, כפי שאנחנו יודעים, מאז שהתגלתה חוכמת הקבלה. ועד שחוכמת הקבלה לא התגלתה, לא היו דתות, היו אמונות למיניהן. אנשים האמינו בכל מיני כוחות, אבל המושג של דת לא היה, היו אמונות. אבל לאחר שקבוצת המקובלים, עם ישראל, נפלה מדרגת השגת הטבע, הבורא, לדרגה של אסתר, אז נוצר חושך רקנות, ומתוך זה התחילו להיווצר הדתות. אז האמת היא שיש דת אחת ויחידה שהיא חוכמת הקבלה, כלומר דת שמסבירה לאדם שאתה חי בעולם מוחשי וברור, ואתה צריך לגלות את העולם הזה בחיים שלך, ואין שום דבר בעולם הזה שאסור לך, הכל נמצא לפניך.
То, что для тебя скрыто, в каком состоянии ты существовал до своего рождения.
כל מה שנסתר ממך, המצב שבו התקיימת לפני הלידה שלך, והמצב שבו אתה מתקיים אחרי המוות שלך, ומה שמשגיח עליך בכל רגע ורגע, ומה תחשוב ברגע הבא, ומה תרצה, ומה יקרה איתך ברגע הבא, כל זה אתה חייב לגלות. זה סך הכל חלק נסתר של העולם שקיים, אבל הוא נסתר ממך, סך הכל נסתר. אתה מגלה אותו ואתה תמצא, ואתה תשיג את כל זה ותרגיש את כל זה, ולשם זה אתה קיים, בשביל לגלות בחיים האלה את כל העולם. ולכן חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הנסתר, כי היא מדברת על החלק הנסתר של העולם, שאדם חייב לגלות אותו. ולכן כל הבעיות שלנו הן בעצם גם מורגשות על ידינו כבעיות, בכדי לחייב אותנו לגלות את אותו החלק הנסתר של העולם ששולט עלינו, שמנהל אותנו, שסובב אותנו מכל הכיוונים ומוביל אותנו. ולכן אנחנו נמצאים בעולם יותר ויותר מבולבל, ונסיבות יותר ויותר מסובכות, אנחנו מרגישים יותר ויותר גרוע, והדיכאון עולה, ואנחנו מפחדים, כי בצורה הזאת הטבע וכל המערכת מחייב אותנו לגלות את המערכת עצמה כולה. ובכדי לגלות את המערכת הזאת ניתנת לנו חוכמת הקבלה, שנוצרה בדרך הטבע, כמו כל מדעי הטבע, פיזיקה, כימיה ויתר המדעים, שהיא נוצרה דווקא מתוך זה שחקרנו את הטבע, ומתוך חקירת הטבע מצאנו את היציאה לגילוי העולם העליון, העולם הבא, לא על ידי המדעים שלנו שמושתתים על העיקרון האגואיסטי של קבלה לעצמי וספיגה בתוך עצמי, אלא על העיקרון ההפוך. למעשה זה הכל בנוי בצורה מאוד לוגית, כי יש חלק של מידע שאני קולט אותו על ידי זה שאני סופג לתוך עצמי, ויש חלק אחר שאני יכול לקבל אותו על ידי זה שאני יוצא מעצמי. לכן נפח המידע שאני סופג לתוך עצמי על ידי הרצונות הטבעיים שלי והתנועות הטבעיות שלי לתוך עצמי, אלו הם מדעי הטבע של העולם הזה. ואם אני יכול להתחיל לקלוט את המידע מחוץ לעצמי, ללא תלות בתכונות שלי, אלא מה שקיים באופן אובייקטיבי, אז אני מקבל מדע אחר שנקרא חוכמת הקבלה. ולכן לשם כך קיים האדם, כך אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פי חכם, שלמעשה כל ההיסטוריה שלנו שאנחנו עוברים בגלגולי החיים מביאה אותנו בסופו של דבר לכך שאנחנו נאגור רצון מאוד חזק, ממוקד, מדויק, כדי לגלות את כל העולם הסובב. בנוסף לחלק הגלוי, לגלות גם את החלק הנסתר של נכון להיום. אבל אנחנו כבר נמצאים על הגבול בין העולם שלנו והעולם הבא, הנסתר, הסודי. ואז הכל יהיה ברור. אנחנו נבין את יחסי הגומלין בין שתי העולמות הללו, ואיך אנחנו משפיעים על הטבע, על ידי המחשבות והרצונות שלנו, ואיך אנחנו משפיעים על ידי הקשר בינינו, כל האנושות. וכך אנחנו נבין איך לפעול לא רק בחיים האלה, אלא גם ב בכל המרחב העצום הנצחי הזה שבו אנחנו נמצאים. הלאה, מה עוד יש כאן במאמר הזה?
נו,
פה הוא מספר על גם מה הם רוצים מהתסרוקת שלי, אני לא מבין. מה, אני לא יפה?
Просто завидуют.
Пощут поканим.
Далее.
Ара.
Но он говорит о том, что в нашем продвижении к цели, то, что природа нас заставляет.
Он добавил о התקדמות שלנו своими левера матра, שאתה מחייב אותנו, מחייך אותנו את כוחות הנוקשים שלו.
У нас существует
כל הבריאה,
и хороший метод, если мы сами.
ויש לנו גם דרך טובה שאם אנחנו בעצמנו נלך קדימה על ידי שאנחנו משיגים את הטבע, מגלים אותו, ואז אנחנו לא מובלים על ידי מכות מאחור, אלא בעצמנו משתוקקים קדימה. ולשם כך אנחנו צריכים לפתח בתוכנו את התיאבון הזה, את הרצון הזה לגלות ולהשיג את הכל בטבע, לא רק בגלל שאנחנו בכך נפטרים מהיסורים, אלא בכך אנחנו מגלים את השלמות, את הנצחיות, ואת האיזון הכללי של הטבע, ועד כמה שאנחנו נוכל להסביר את כל זה לעולם, כך יותר אנשים בעולם ידעו יותר, וכך אנחנו נוכל יותר להתפעל אחד מהשני ולספוג את השפעת הסביבה, וזה יהפוך לדבר בעל ערך עליון בחברה, ואז אנחנו נוכל ביתר קלות להתקדם קדימה, כי אם רבים חושבים שזה חשוב, אז כל אחד ואחד יש לו יותר קל לו להשקיע יגיעה בכיוון הזה. כך גם בפעולות אחרות שאנחנו עושים. אם החברה מעריכה איזושהי מטרה, אז גם עליי זה משפיע, וגם אני מתחיל להעריך את המטרה הזאת, נגיד לקנות רכב מאיזשהו סוג, או לרכוש מקצוע מסוים, או בגדים כל שהם לקנות, ואני גם כן מתחיל לכבד את זה ולשאוף לאותו הדבר. לכן אם אנחנו נפיץ את חוכמת הקבלה, והאנושות תתחיל להבין שהחוכמה הזו מגלה לנו אפשרות לא רק לחיים נוחים בעולם הזה הקטן, אלא מעלה אותנו לדרגה אחרת לגמרי, לדרגה אחרת של קיום. ואם האנושות תבין זאת, אז יהיה לנו יותר קל לכולנו להתקדם קדימה, ולא נובל על ידי ייסורים מאחור, אלא נתקדם בדרך הטובה, ולכן כדאי לנו להפיץ את חוכמת הקבלה בעצמנו, כי החשיבות שנשיג מהחברה תיתן לנו את האפשרות להתקדם קדימה בצורה נוחה וטובה. וכפי שכבר דיברנו, המטרה של האנושות מצד הטבע מתוכנתת כך שאנחנו במשך 6,000 שנה, מהאדם הראשון שגילה את כל הבריאה עד האדם האחרון שיגלה אותה, תוך 6,000 שנה נעבור את כל הגילוי הזה. אז נכון להיום נשאר לנו 230 שנה להגיע לזה.
הלאה.
כלומר, בעצם כל החיים שלנו, החל מהרגע הזה, מסוף המאה ה-20, ניתנים לנו שאנחנו נוכל באופן אקטיבי להשיג את הקיום הנצחי שלנו. בחיים הגשמיים שום דבר לא משתנה, אנחנו ממשיכים אותו כרגיל, אבל כדאי לאדם לראות את עצמו במרחב הכללי הנצחי. הטבע הדומם הצומח והחי בסופו של דבר מתפרק למרכיבים שלו, אבל החלק הזה הנצחי הוא נשאר, והם מתפרקים עד לאפר, לקיום התחתון ביותר. אבל המרכיב הפנימי הזה, מה שנקרא האדם שבתוכנו, זה מה שצריך להיות מגולה על ידינו כנצחי ושלם. לשם כך קיימת חוכמת הקבלה, וזהו מאמר הבא, מהותה של חוכמת הקבלה, שהיא כהגדרתה היא גילוי הבורא לאדם בעולם שלנו בחיים האלה. מה זאת אומרת גילוי הבורא לאדם? הבורא הוא הכוח העליון של הטבע, הכוח הכללי של הטבע. זאת אומרת, בטבע יש לנו הרבה מאוד כוחות שונים ומגוונים שקשורים ביניהם, כמו בגוף שלנו החי, שיש הרבה מאוד מערכות שקשורות, בלוטות הלימפה ומערכת הדם ומערכת העצבים ועוד ועוד. אבל הכוח הכללי שמנהל את כל הבריאה הזאת היא נקראת הבורא. הבורא והטבע זה היינו הך, אבל זה הכי כללי, הכי גבוה, שכולל בתוכו את הכל. זה אותו דבר בקבלה, גימטריה של הבורא והטבע הן זהות, וזה מצביע על השוויון, על הזהות המוחלטת ביניהם. אין כזה מושג בורא של איזושהי דמות או איזשהו משהו, אלא זה כל אותו הכוח הגדול של הטבע שבו אנחנו נמצאים, גם אנחנו, כאחד המרכיבים, ואנחנו נמצאים בה גם עם חופש הבחירה הקטן שלנו, וחופש הבחירה הזה מסתכם דווקא בזה שאנחנו לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. כלומר, אם אנחנו ניקח את כל הטבע הזה, את כל הבריאה, אז יש כאן כזה חלק, חלקיק, שבו לא מורגש הבורא והטבע כולו. כאן אנחנו מרגישים את עצמנו כחיים באופן חופשי ומנותק.
אז в той части, где мы не ощущаем,
באותו החלק שבו אנחנו לא מרגישים, הנה כאן קיים הטבע הדומם, הצומח והחי, והם מרגישים את מה שמרגישים, אין להם שום בעיות, לא מה יהיה איתם מחר ולא מה יהיה איתם עוד דקה. מה משפיע עליהם? איך הכל משפיע עליהם? הם נמצאים בקיום האינסטינקטיבי שלהם, ולכן אף פעם לא טועים, פועלים בצורה נכונה בהתאם לאינסטינקטים, לחוקים הפנימיים שמעוררים אותם. ועלינו החוקים האלה פועלים בצורה חלקית, אנחנו מבינים אותם, יודעים אותם באופן אינסטינקטיבי. מתי משפיעים עלינו חוקי החי, ככה גוף החי שלנו קיים, ובנוסף יש עוד חוקים שפועלים עלינו שאנחנו לא מבינים מאין הם נובעים,
не понимаем и не знаем.
ולא יודעים ולא מבינים.
оно у животных отсутствует.
וחוסר ההבנה הזה וחוסר הידיעה הוא לא נמצא אצל בעלי החיים. איפה אני, למה אני, למה אני עכשיו, מה יהיה אחר כך, למה פתאום זה נפל עליי. לבהמות ולחיות אין שאלות כאלה, והשאלות האלה שייכות לדרגת האדם, והם בכוונה מתעוררים בנו השאלות האלה, כדי שאנחנו נגלה את אותה דרגה של הבריאה שנקראת הבורא. כלומר, הדרגה הכללית ביותר של כל מערכת ההשגחה של העולם. ולשם כך נועדה חוכמת הקבלה, שהיא התגלתה על בסיס ניסיוני באופן מדעי, והראשון שגילה אותה היה אדם לפני 5769 שנה,
Затем была череда каббалистов,
которые описывают Библию. А это шаршерет мекубалим. שהתורה מתארת לנו אותם, שבין אדם עד לנוח, היו עשר דורות, כמו עשר ספירות שהם סימלו, ואחר כך מנוח עד לאברהם, זה כבר בבל.
בבילון, извиняюсь. בבילון.
רב כותב בבל ברוסית.
И это 10 поколений, здесь 10 поколений каббалистов.
А каддесер дорот, каддесер дорот של מקובלים. שמהם נשארו רשימות קטנות שמקובצים.
А тогда у нас есть книга, которая
באוסף כזה.
ангел.
ангел
называется
סימא. מאדם נשאר לו ספר שנקרא רזיאל המלאך.
любая сила природы называется ангелом.
מלאך זה נקרא כוח, כל כוח הטבע הוא נקרא מלאך, זה לא כאלה עם כנפיים שם שמתופפים, אלא כל כוח של הטבע הוא נקרא מלאך, כמו כוח לחץ וכוח זה, ולכן רזיאל המלאך זה אותו הכוח הנסתר, כמו מסומן כאן בסימן השאלה, שאותו הוא גילה את הכוח הזה. הספר הזה אפשר לרכוש אותו, אבל הוא נקרא קשה מאוד לקרוא אותו. הוא בנוי ככה גם באיזשהו משל וגם על קשר של כל מיני חלקים, ואם האדם נמצא כבר בהבנת המערכת הזאת, אז הוא מבין על מה הספר הזה מדבר. אבל אתם מתארים לעצמכם, הספר נכתב לפני 6,000 שנה, זה פחות, אבל מי שלא מבין, אז הספר בכלל לגמרי לא נותן לו כלום.
אברהם нам тоже оставил.
Авраам גם כן השאיר לנו ספר.
אדם это тайды.
אז אדם זה רזיאל המלאך.
אברהם нам оставил.
אברהם השאיר לנו גם כן ספר שנקרא ספר היצירה.
Создание.
יצירה.
Тоже маленькая книга.
גם כן ספרון קטן כזה.
Тайны ангела это, наверное, допустим, 100 страниц.
נגיד רזיאל המלאך זה בערך 100 עמודים.
רזיאל המלאך.
וספר היצירה זה בערך 40 עמודים.
Вот. тоже написано גם כן непонятно
כתוב בצורה לא ברורה למי שלא משיג את העולם העליון. בעצם תמיד המקובלים כתבו רק למי שנמצא בעולם העליון, כי מי שלא נמצא שם, אז אי אפשר לתאר את זה בשבילו. כי אם אני לא מבין על מה מדובר, זה לא ברור לי מה לחבות, מה להדליק, על איזה כפתורים ללחוץ. אם אני לא מכיר את המערכת, אז אני לא מבין את כל זה.
Так вот, книги эти.
אז הספרים הללו
в наших курсах.
אנחנו בקורסים שלנו לא לומדים אותם, אבל לאחר מכן
становится понятным.
כאשר אדם נכנס לעולם הרוחני, הוא כבר מתחיל לקרוא אותם, וכבר מתברר לו מה ראה אברהם ומה ראה אדם.
מדרש רבה.
חוץ מזה יש גם כן מדרש רבה.
книга, которая тоже
была. מה שנקרא הפירוש הגדול, גם כן ספר.
давно.
שנכתב לאחר תקופתו של אברהם.
דליה.
הלאה.
следующая большая статья, которая есть.
המאמר הגדול הבא שיש לנו.
в этой книге קבלה למתחיל.
בספר הזה קבלה למתחיל.
это, кстати говоря, книга есть у нас на английском языке.
אגב, יש לנו את הספר הזה כאן בשפה האנגלית.
на русском языке есть практически материалы.
בספר הרוסית יש את כל החומרים, וגם בעברית.
по-моему, переводится на испанский, насколько я знаю.
את כמה שאני יודע, זה מתורגם עכשיו לספרדית.
найдутся люди, которые
אם ישנם אנשים שיוכלו לתרגם אותם לשפות אחרות, אנחנו מאוד נשמח ונעזור כמה שנוכל.
ללובי אירופאיסקי יזקי.
לכל השפות האירופיות, בבקשה.
это основной учебник по каббале.
זהו ספר הלימוד העיקרי בחוכמת הקבלה. זה אוסף של כל מה שהמתחיל צריך.
следующая статья это
המאמר הבא.
статья к окончанию книги Зоар.
מאמר לסיום הזוהר. שבו בעל הסולם מספר על אותם הדרגות שאנחנו צריכים לעבור בכדי להגיע לגילוי המציאות כולה, הטבע כולו. הוא מסביר לנו
природа постигается в мере нашего подобия ей.
אנחנו משיגים את הטבע במידת השתוות הצורה שלנו אליה. אם יש לנו חוש השמיעה שהוא סופג תנודות מ-20 הרץ עד 20,000 הרץ, אז מה שנמצא בטווח הזה אני תופס, ומה שנמצא מחוץ לטווח הזה אני לא תופס. לכן צריכה להיות התאמה מדויקת, השתוות בין המקלט ולמה שמעורר אותו, כל אור, מה שזה לא יהיה. אז הכל נתפס בהשתוות הצורה של, של מה שקולט ומה שמשדר. אז גם מסביבנו קיים עולם מאוד מאוד גדול וכוחות אדירים, אבל אנחנו תופסים ממנו רק חלקי קטן, מה שאנחנו יכולים לקרות בחמשת החושים. כלומר, אנחנו מהווים קופסה שיש פה בעיניים, אוזניים, אף, נגיד פה, וחוש המישוש. זה מה שיש לנו. מכאן עובר המידע אלינו, פנימה. כאן זה מתאסף למשהו אחד, בא לאיזשהו משהו שמפענח את זה, שקשור לאיזשהו זיכרון, ואחר כך זה מוציא איזשהו שדר, ואז אנחנו מקבלים פה על המסך. נגיד כאן יש לנו את המסך מאחור, ובו אנחנו בסופו של דבר מקבלים תמונה, תמונה של העולם. מובן שאין לה שום קשר למה שקיים כאן מסביבנו. יש עולם מאוד מאוד גדול עם כל מיני תופעות שאין לנו מושג בהן,
которые не входят в диапазон
наших воспринимаемых
органов чувств.
הקליטה של החושים שלנו, אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. חוץ מזה, אם אנחנו תופסים חלק מהתופעות הללו, אנחנו מרגישים אותם ומאבדים אותם דווקא בצורה אגואיסטית בלבד. כלומר, כל מה שטוב לי או כל מה שרע לי אני תופס, או תענוג או פחד ממשהו, לזה אני מגיב. אבל מה שלא רשום בתוכי כתענוג או כייסורים אני לא תופס, כי החוש שלנו זה הרצון ליהנות, והוא רוצה רק דבר אחד: איפה אני יכול למצוא תענוג? או שאם הוא מרגיש את ההפך מתענוג, איסורים, אז חוץ ממה שקיים פה עולם מאוד גדול שאנחנו לא תופסים אותו, אז יש כאן גם המון תופעות שאנחנו בכלל לא תופסים אותם, כי אנחנו מכוונים רק למה שמעניין אותנו, או תענוג או איסורים. ומה שאני לא מרגיש אותו שיכול לתת לי תענוג או איסורים, אני פשוט לא רואה, אני לא תופס את זה, אני לא יכול לתפוס את זה. חוץ מזה, אנחנו פועלים לפי תבנית בנויה מראש. כלומר, יש לנו כאן בזיכרון אוסף דמויות שעברו אלינו גם מהדורות הקודמים, מההורים, וגם מהחינוך שקיבלנו. ואם לא קיבלתי את הדמויות הללו, אז אין לי מה להשוות את מה שאני רואה. אם אני רואה איזושהי תופעה במישהו או איזושהי התנהגות שאין לי מה להשוות אותו, אז אני אסתכל על האדם הזה ואני לא אבין מה הוא רוצה. פתאום מתקרב למישהו ככה אדם פשוט, ומשהו מביע מתוכו שאני לא יכול להשוות אותו עם שום דבר שיש לי. אני מסתכל עליו, אני לא מבין מה קורה, אני לא יכול להבין מה זה. אני רואה את זה, אבל אני תופס את זה, ואני לא יכול להשוות עם כלום. כלומר, כל מה שקורה מסביבנו, אנחנו משווים למה שכבר יש לנו, ורק בהתאם לזה אנחנו מסוגלים לפענח את מה שקורה. אתם מבינים עד כמה בכלל אנחנו מוגבלים? אבל מה כנגד זה אנחנו יכולים לעשות? נו, המדעים אומרים, אנחנו נפתח עיניים יותר גדולות, אוזניים יותר גדולות, מיקרוסקופים, טלסקופים, נמצא כל מיני דברים, אבל למעשה אנחנו לא נוכל לצאת מהמגבלה הזאת, מהקופסה הזאת. אבל איך בכלל אפשר לצאת מהקופסה הזאת כדי לדעת מה קיים באופן אובייקטיבי שלא תלוי בי? נגיד, כאילו שנכנסתי לאיזשהו מקום ואני לא מהווה כוח מפריע, אלא תופס את הכל איך שזה, ללא הפרעות מצידי וללא מגבלות למיניהן. איך אפשר לעשות את זה? אז חוכמת הקבלה אומרת לנו, תפסיק עם כל הניסיונות האלה. עליך לרכוש שיטת תפיסה חדשה, לתפוס מחוץ עליך ולא בתוכך, ומחוץ עליך אתה יכול לתפוס אם אתה תתעלה מעל לכל התכונות האלה שלך, לקבל, לספוג לתוכך ולהשוות וכן הלאה. תתעלם על זה כאילו שזה לא קיים ותתחיל לתפוס מחוץ עליך, כלומר במקום התכונה האגואיסטית לתכונה אנטי-אגואיסטית. אתה יכול לעשות את זה, ואז אתה תתחיל להרגיש את כל הבריאה בצורה האמיתית שלה, שאתה לא מפריע לזה, ואז אתה תתחיל להבין מאין הכל נובע, מה קורה איתך, לאן כל זה הולך. אתה לא לא תאיך את זה בתוך עצמך, אם זה טוב לך יותר או רע לך יותר, אלא תראה את כל תוכנית הבריאה, מה היא בעצם מהווה, העולם הגדול הזה. ועל זה מספר לנו המקובלים, שברגע שאדם מתחיל להרגיש את העולם שמחוץ לו, הוא מתחיל לעבור שלבים של השגה. הוא מגלה את העולם הסובב בצורה יותר ויותר רחבה, כלומר יוצא מהקליפה הקטנה הזאת שלו, של העולם שלנו, שהוא משיג אותו בחמשת החושים, ומתחיל להרגיש את העולם שמחוץ לו, וככה הוא, זה מצטייר בתוכו בצורה כזאת מעגלית, לפי מידות ההשגה שהוא משיג, עד שהוא מגיע למידה אינסופית שבה הוא כבר משיג את הבריאה כולה, בכל הקשרים והצורות והזוויות האפשריות והחיבורים ביניהם, והרב גוניים, וזה בכלל לא תלת מימד, זה מימד אחר לגמרי. הוא משיג את העולמות עשייה, יציאה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, ויוצא לעולם אינסוף.
על ההשגות האלה מספרת לנו חוכמת הקבלה, ואיך להשיג. אנחנו משיגים את העולם הזה בקו הנקרא קו האמצעי. כך אנחנו משיגים אותו, עוברים דרך כל העולמות האלה. כל השיטה הזאת נכתבה לנו במאמר שנקרא הקדמה לפירוש הסולם לספר הזוהר, עבודה בגימל קווים. מצד אחד אנחנו מקבלים את הרצון, את החיסרון, מהצד השני את האור המתקן, וכשאנחנו מתקנים את הרצון באמצעות האור, אנחנו בכל עת מתקדמים עד שלא מגיעים לבריאה שמתגלה לנו בשלמותה המוחלטת. אז ב-125 המדרגות האלה דן המאמר לסיום ספר הזוהר. אני יכול להמשיך או שכבר אתם
смотрите, вы приехали.
Тиру, а тем мы гатем адлепо.
Так, дальше. Статья, которая называется...
Гала, Маамар, Шеникра...
Очень интересная статья.
Агдама лесефер азор.
Самая такая мощная.
Маамар отсмати мадхим.
Учителя, группу...
Пам ирганти квуца, квуцат лимуда вура море шели, бахурим бне срим, срим вихамеш. Ваускин пам ахат латет лаем мейн курс кэзэ лематхилим. Ло термидим афилу. Насану ле Иерушалаем, вешам бебейто шел эхад а... לאחד הבתים של, ה... של החברים שלנו הגיעו החברה האלה והוא דיבר איתם שם אז הוא לקח את המאמר הזה והתחיל ללמד אותה הקדמה לספר הזוהר מאמר רב עוצמה והוא מתחיל מ-20 שאלות כ-20 שאלות הוא שואל שם בעל הסולם מה מהותנו?
Откуда она исходит? К чему она идет?
Матовкит Ширану. Леан Мувилотану, а Мувилимотану Хаима Эля. Им Каям Коах Ильон. Вим Каям Ото Коах Ильон. Аз... האם אנחנו משיגים את הכוח העליון הזה והאם הוא משיג את עצמו האם הכוח הזה הוא בריא האם הוא רע או טוב או שהוא לא זה ולא זה ואם הכוח הזה הוא טוב מדוע הוא ברא אותנו גרועים כל כך מדוע העולם שלנו נוראי כל כך ואם הכוח הזה רוצה שאנחנו בזיעת אפינו כמו שאומרים נעבוד ונרוויח בזה איזשהו גן עדן או נסבול בגיהנום למה זה נעשה בצורה כזאת אם הכוח הזה הוא מושלם איך שלמות יכלה לעשות אותנו כל כך בלתי שלמים הרי איך מהשלם יכול לצאת משהו כל כך בלתי שלם אז כנראה שמלכתחילה היה משהו בלתי שלם אם אפילו הוא היה יכול לחשוב על חוסר השלמות וכן הלאה מה זה תחיית המתים שמדובר בה שהמתים יקומו מקבריהם וכן הלאה מה ההבדל בין הגוף לנשמה למה קיימת הנשמה איפה היא במה אפשר לתפוס אותה איפה היא נמצאת ואם אנחנו יכולים היום לעשות השתלת כל איבר אולי גם את הנשמה אפשר לזרוק לאנשהו ולקבל נשמה אחרת הוא שואל מגוון עצום של שאלות מאוד מעניינות
Если каждый из них разобрать, то нам не хватит здесь.
ואם אנחנו נדון בכל אחד ואחת, אז הקונגרס הזה לא יספיק לנו.
Даже на один из них.
אפילו אחד מהם. אפילו לאחד מהשאלות האלה, אבל...
Все эти вопросы разбирать.
כל השאלות האלה... הוא דן בכל השאלות האלה שם,
ובסופו
של דבר הוא מסביר לנו את מערכת הבריאה.
Созданы в мире бесконечно.
זה שאנחנו
абсолютно совершенны.
נבראנו כשלמים. בעולם האינסוף אבל במצב שבו נבראנו לא הרגשנו את עצמנו היינו כמו עובר ברך עם אמו שלא מרגיש בכלל מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא ואיך ועל מנת להרגיש להיות מודעים לעצמנו כקיימים באופן עצמאי אנחנו חייבים לצאת מתוך השלמות הזאת להגיע למינוס הזה שלנו שבו לא יהיה שום דבר ממה שיש בעולם העליון היינו לרדת למצב שבו, שלא אנחנו קוראים העולם הזה ולהתחיל ממנו שוב לעלות ולהגיע לאותה שלמות אבל כבר בעצמנו ירידה מעולם האינסוף אלינו התרחשה לפני אופן עתנו בעולם הזה, לפני שהיקום שלנו הופיע כאן, וכן הלאה. במשך ההיסטוריה אנחנו שוב עוברים את המצבים עד המצב שאליו הגענו היום. אנחנו מסמנים אותו כשנת 1995. מהזמן הזה והלאה אנחנו מתחילים את העלייה שלנו. ואת העלייה הזאת אנחנו חייבים לעשות ב-125 מדרגות, או 5 עולמות. וזאת עלינו לעשות בעצמנו. ואז אנחנו חוזרים למצב ההתחלתי שלנו שבו אנחנו קיימים מלכתחילה אבל אז אנחנו כבר מבינים מי אנחנו ומה אנחנו מאיפה אנחנו, מה הוליד אותנו ואנחנו נהיים שווים אליו היינו משתווים בצורתנו לאותו הכוח האדיר שנקרא הבורא לכן האדם הוא זה שמשיג את המצב האחרון הזה, והוא נקרא אדם מלשון דומה. היינו, הנה סימן ההידמות, דומה לבורא. היינו הכוח העליון הכללי. וזו הבריאה שלנו, ואז הוא מבין, ואז הוא מסביר מה זה תחיית המתים. זה האגו שלנו שאנחנו צריכים לשים עליו מסך, לבטל אותו. בכך אנחנו מבטלים אותו, הורגים אותו כאילו, קוברים אותו באדמה, משמידים כביכול. זו הפעולה התחילתית שלנו, ואז אנחנו מקימים אותו, מחיים אותו, כשאנחנו כבר יכולים לעבוד איתו בעל מנת להשפיע. זה מה שנקרא תחיית המתים. וכשאנחנו מגיעים למצב הזה, אנחנו חוזרים למצב האינסוף הזה, האינסופי הזה, יחד עם האגו המתוקן שלנו, עם הרצון לקבל המתוקן שלנו. וזה בקיצור התוכן של מאמר ההקדמה לספר הזוהר. הלאה, יש לנו מין מבחר קצר כזה של ציטוטי מקובלים על חוכמת הקבלה. יש לנו מין ספרון כזה, בדרך כלל בצבע אדום הוא מגיע, שנקרא לראות טוב. זה גם מגיע בפורמט כזה, היא בערך באותו עובי גם, ושם אתם מוצאים כל מיני ציטוטים של מקובלים על כל דבר. ההברקות, ממש כשהוא נותן משהו מאוד ברור, מאוד לקוני, מאוד מובנה, משהו שיכול לשמש אותנו כקרן אור. אז יש מבחר כזה בתוך ספר קבלה ממתחיל, יש מבחר של ציטוטים מובהקים כאלה של מקובלים על חוכמת הקבלה, והם אומרים שהמדע הזה מחכה לרגע שלו, כאשר האנושות תהיה מוכנה להתחיל להכיר את כל העולמות, ואדם יוכל להגיע לרמת האלמוות שלו, החיים הנצחיים. והבא זה התפילה קודם תפילה, וזה זו תפילה חשובה ביותר. מה זה תפילה? תפילה זו בקשה. על מה לבקש, מה לבקש, איך לבקש, ובשביל מה לבקש, וממי? העניין הוא שמעולם האינסוף אל העולם שלנו יורדים, משתלשלים חמישה עולמות: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כאן בפנים מאיר האור העליון, פשוט אור, כמו נורה כזאת אחת גדולה, והוא מאיר בצורה אחידה בכל העולמות. בשבילו העולמות האלה לא, אין להם שום משמעות, אבל עבורנו העולמות האלו מתחלקים כל אחד לחמש מדרגות שנקראים פרצופים, וכל פרצוף מתחלק לחמש ספירות וחמישה עולמות, בסך הכל 125 מדרגות, ואנחנו נמצאים כאן. איך אנחנו יכולים להתרומם? אנחנו יכולים להתרומם בצורה מיוחדת. אנחנו חייבים לברוא בתוכנו רצון, מינוס, ועל החיסרון הזה יאיר לנו האור של התיקון, כמו שאנחנו קוראים לו אור מקיף. וכשהוא יאיר עליי, הוא יתקן אותי, ואני אוכל לעלות אל המדרגה הבאה שממנה הוא יאיר עליי. באותה מדרגה הבאה אני אעשה את אותו הדבר, כלומר תמיד, לא משנה איפה אני נמצא, זאת נקודת המוצא שלי למשל, כן? ואני רוצה להגיע למדרגה הזאת, אז אני חייב ליצור בתוכי חיסרון ביחס למדרגה הזאת, קוראים לזה מן. ואז מה המדרגה הזאת? יאיר עליי אור מקיף, ואני אעלה למדרגה הזאת. אני המתוקן. היינו, מן זה הדבר הראשון, אור מקיף זה הדבר השני, והשלב השלישי הוא העלייה שלי. כך בנויה ההשגה הרוחנית. לכן התפילה, זו תפילה, זה לא מה שאני אומר בפה שלי, באיזושהי שפה אולי, או על פי איזשהו ספר, זה לא נותן כלום. זה רק עבור בני אדם, על מנת שכך יהיה להם איזשהו עיסוק במקום לעשות דברים רעים. אבל האמת היא שתפילה זה משהו שקיים בליבי בצורה בלתי מודעת, כי הקשר ביני, האני, לבין אותם העולמות הוא קשר פנימי. הקשר הזה, אני לא מודע לו בשכל שלי או ברגשות שלי, הרבה יותר פנימה, זה הרבה יותר פנימה בתוך כל זה, עוד לפני שאני מודע למשהו. לכן אנחנו צריכים להשפיע על עצמנו באיזושהי צורה. אני כותב כאן אפס, מצב אפס. לפני שמופיע בי המן הזה, אני חייב איכשהו להשפיע על עצמי, לפעול כלפי עצמי על מנת להתרומם למדרגה הבאה. להגיע למדרגה הבאה זה להיות ביתר השפעה, ביתר התעלות מעל האגו שלי. מאיפה יבוא לי רצון כזה? לכן פה אני חייב קבוצה, סביבה, שתשפיע עליי בצורה כזאת. להתעלות מעל עצמי. אם הקבוצה תשפיע עליי, אז אני בעל כורחי, בליבי, אפילו מבלי שאני מודע לכך, תיווצר הבקשה. כי פה כל המערכת הזאת, הקשר הזה, עובד באופן אוטומטי. הוא טבעי. קשר טבעי. אין לי פה מה לכוון, מה לעשות, אין פה שום דבר מצידי. אני נמצא רק פה, אני והקבוצה. זהו חופש הבחירה שלי. שאני אצור מסביבי סביבה כזו שתגרום לי, פשוט תוציא ממני במכות, אני לא יודע איך להגיד את זה, תכריח אותי. לרצות את המדרגה הבאה, הגבוהה יותר הזאת. ואם החברה לא תשפיע עליי בצורה כזאת, אני לא יכול להשפיע על עצמי.
אז
לכן זוהי ההצלה היחידה שלנו. להתרשם ממישהו, מספרים, מחברים, מהאוויר, לא משנה מאיפה לקחת את זה, להתרשם בצורה כזאת שזה יגרום לי לאיזשהו רושם, למרות האגו שלי שזה יקרה בי. כי בעצם אני לא רוצה את זה. להתרומם מעליו? לא לרצות משהו בשביל עצמי, אלא לעלות מעל עצמי. אני לא ארצה את זה בעצמי בחיים. בשביל זה אני צריך השפעה חזקה מאוד של הסביבה. זו הפעולה היחידה שאנחנו יכולים בעצם לעשות. כל השאר אוטומטי. קורה באופן אוטומטי. לכן הדבר העיקרי והחשוב ביותר הוא ליצור קבוצה כזו שמבינה שאף אחד מהחברים שלה בפני עצמו לא יתרומם, לא יגלה לעצמו את העולם העליון, לא יברח מהעונשים הנוראים, ממכות מצד הטבע, לא יקרה לו שום דבר טוב עד שהסביבה לא תרצה שהוא יתרומם. היינו, לא מספיק לי פשוט להיכנס לאיזושהי קבוצה שלומדת פעם בשבוע קבלה או קוראת משהו, לא, זה לא מספיק. אני חייב שהכוונה הזאת, המטרה הזאת, ההבנה вот этого всего для чего это делается, чтобы это все жило в группе. Шельман мазана аса, что за ей хайбоквуца, что за ивар. כדי שאני אחוש זאת מהאוויר אפילו, לא דרך האוזניים. לדבר אפשר הרבה, אבל שזה ישפיע עליי דרך האגו שלי, דרך כל הרוע שלי, למרות ההתנגדות שלי, שאני אתחיל להשתכנע שזה הדבר החשוב ביותר. אם אני רק אקבל מהם השפעה כזאת, כל השאר יעבוד ואני אעלה למדרגה הבאה. ההשפעה הזאת של הקבוצה עלינו, זה מה שנקרא תפילה קודם תפילה. התפילה זו אותה בקשה כבר להצלה, להתרוממות רוחנית, וזה קורה בתוך הקבוצה כאשר אני יחד עם החברים עובד על התעוררות הרצון שלא קיים בתוכנו ומשהו שאנחנו בעצם לא רוצים, אף אחד מאיתנו, אבל אנחנו מתחילים לשחק אחד עם השני, כאילו לשכנע אחד את השני שזה כן חשוב, ואז זה מופיע. האפשרות היחידה שניתנה לנו, בשביל מה זה ניתן לנו בצורה כזו? על מנת שנוכל להתעלות מעל עצמנו. עצם הפעולה בקבוצה היא התעלות מעל עצמו, ועצם ההתעלות לעולם העליון, היציאה מהאגו שלנו, היציאה מ... קליטה אל עצמי לקליטה בתוך אחרים, זאת הפעולה. ואז כשאני מוצא יציאה מתוך עצמי, אני מגלה שבעצם היציאה הזאת, אתם זוכרים, ציירנו קופסה כזאת ובתוכה חמשת החושים שלי, אני מוצא שכל מה שנמצא מחוץ לי זה סכום הנשמות, סכום כל הנשמות, ובתוכן ביציאה מעצמי אני חש את הבריאה, את כל הבריאה, וכל הדברים האלה מתקבלים רק בתוך הרצון הכללי הזה, כי זה הדבר היחיד שבכלל נברא, רק הרצון הכללי הזה. ובתוך הרצון הזה, בגלל שאני משתייך אליו בתכונת ההשפעה מצידי, אני מרגיש את התכונה הכללית של ההשפעה שלו, אני מרגיש את הכוח הכללי שנקרא הבורא. ויוצא שכל זה בעצם דבר אחד שלם, גם השאיפה שלי לצאת מתוך עצמי, וגם מציאת המנגנון הכללי הזה, סכום כל הנשמות, ואת כולם חוץ ממני. לכן, ואהבת לרעך כמוך, הוא החוק העיקרי, הוא הכלל העיקרי, החוק העיקרי של יציאה לעולם העליון, וזה גם הכלל האחרון העיקרי שעל פיו פועל העולם העליון הזה. עכשיו אנחנו עברנו ביחד איתכם את הפרק הראשון של הספר הזה, עברנו על הפרק הראשון של קבלה למתחיל. כמה כבר דיברתי? שעה? יש לנו עוד חצי שעה? נו, אולי שאלות ותשובות? מה, ככה מחצתי אתכם? אולי נשאיר משהו? Laila la 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 la
вообще в Кабале интересно, как
Кабала замеянен,
в принципе, с одной стороны,
эх, мецад эхад, החוכמה היא מדברת על רגשות, מדע על רגשות. איך אפשר לדבר על רגשות בצורה מדעית? וביחד מתחברים ככה שני דברים, שני היבטים מנוגדים, כל כך מרוחקים אחד מהשני, כמו שכל ורגש. ואז כשאדם מתחיל לשלוט בשני החלקים האלה שלו, ביניהם הוא מוצא את האני העליון שלו. אבל באופן כללי המצב הוא טוב. כנראה שעשיתם אתמול שמח רציני. תודה רבה, באמת. באמת היה לנו טוב. יש לי שתי שאלות. אז השאלה השנייה היא דווקא שאלה שאני כבר מביא לקונגרס השלישי. איך יכולה אישה להתפתח רוחנית אם היא לא עוסקת בזה? משהו מוזר קורה בקונגרס הזה. גברים שואלים על התפתחות הרוחנית של האישה. למה? ברוך השם, כולנו נשואים, למה לא? מצד שני, אתה, על דוגמת הרב, דיברת שהוא על רבה שהוא קבל את אשתו הראשונה, ומאיפה בא לו החיסרון? רגע, בואו נברר את השאלה הראשונה. קודם כל, אנחנו נמצאים במשך כל אלפי השנים המקובלים התעלו בצורה אישית, אינדיבידואלית. בדרך כלל אלה היו גברים, למרות שגם היו כמה נשים, אבל במספר קטן יותר מהגברים. אבל הכמות לא מדברת על איכות. היו כמה, ממה שאנחנו יודעים, 7-8 נשים שהיו ברמה אפילו גבוהה יותר מהגברים. וזה אפשרי, וזה לא רק אפשרי, בסופו של דבר זה מה שצריך לקרות. כי האישה היא הרצון, והגבר הוא המילוי. לכן, למרות העובדה שאנחנו נמצאים בתהליך של תיקון, ואנחנו עדיין לא מבינים ולא רואים זאת, ואנחנו חושבים שהאישה היא משהו בעולם שלנו, דבר יותר שקט, פחות נראה, פחות משפיע מהגבר, אבל בעצם הרצון הנשי, ההשתתפות הנשית, למרות שהיא שקטה, היא המשפיעה ביותר, כי אנחנו רואים את זה לפי הולדת הדורות הבאים, החינוך שלהם, הקמת הבית, וכל מה שיוצר את החיים שלנו. ובסופו של דבר בתיקון שלנו, החלק הנשי הוא החלק שבו מתקבל המילוי האחרון, הגילוי השלם של הבורא, כי האישה היא המלכות, הנוקבה, השכינה, זה הרצון שלמענו פועלת כל הבריאה למעשה. אבל עכשיו הרצון הזה הוא נמצא במצב כזה ש עוד לא מבורר, לא מתוקן, לא ברור, ולכן אנחנו לא רואים זאת. מה שעשו מקובלים בכל הדורות, הם תקנו יותר את החלק הגברי, כי לא היה חיבור בין נשמות, והתיקון הזה היה כמו ראשוני. ובזמננו, אני בטוח שזה יופיע בתקופה הקרובה בצורה עוצמתית יותר, החלק הנשי יהיה יותר ויותר פעיל והדומיננטי. והרצונות הנשיים האלה, הלחץ הזה, הלחץ הנשי הזה, מי נוקווין, מה שנקרא, המתרוממים מלמטה למעלה, מהמלכות, הם אלה שיקבעו את ההתפתחות הרוחנית הכללית של האנושות. לכן הכל עוד לפנינו. גברים, תחזיקו חזק.
השאלה השנייה היא, זה לגבי מגן דוד.
סימבול взаимопроникновения, попытки взаимопроникновения человека.
מסמל
Бога или как?
Это כניסה של האדם לתוך הבורא?
Это символ непонятен вообще, откуда он идёт.
А именно ещё а символ זה בכלל לא מבינים מאיפה הוא מגיע. והמוצא שלו הוא בכלל מזרחי, ואין לו שום קשר ליהודים.
И он возник недавно в более позднем своём виде.
В он царло мизман ба так сурах а ютер мухарет чело. Как то они ма историоним в географии в этнографии в колмина хай. А кесер чело
символом каббалистическим она
има очень симан каббали
понятная.
У меод лубару. מבולבל. וחוץ מזה, גם כן הוא נבע, אולי גם מתוך מה שאני מספר לכם, שהיה מגן אצל לוחמים, והיו עושים שניים שלושה משולשים, והחלק המרכזי היה יותר חזק, הוא היה כפול, והוא היה מגן על הגוף, והחלקים הצדדיים היו מגנים על הרגליים, על הידיים, וכן הלאה. ולכן הסימן הזה לא ברור מאיפה הוא מגיע. ורוב המקורות טוענים שכמו הסמל הנאצי, גם הסמל הזה הוא מגיע מ... הודו, מטיבט, מהאזור הזה. וביהדות העתיקה אנחנו לא פוגשים אותו באף מקום. וצרפו את זה ליהודים בצורה מקרית לחלוטין. ככה חושבים. כי אין סימן כזה, ומה שנקרא מגן דוד, לא כתוב על זה בשום מקום.
Это случайное такое, вроде бы не случайное, לכן, это такое историческое,
זה לכאורה משהו היסטורי מקרי. לא מקרי, אבל היסטורי. ולא קבלי. בבקשה.
I'm Nicola from Italy.
קוראים לי ניקולה מאיטליה.
What is the eternity?
Май. Они цхют.
Что такое вечность? Мы находимся в мире,
בעולם,
в котором есть несколько координат, которые мы воспринимаем.
Есть буквально координаты, что нас утопсим.
Место,
שזה זמן, מקום ותנועה.
То есть всё, что мы воспринимаем.
כל מה שאנחנו תופסים.
Входит в меня.
נכנס לתוכי ומיד נקלט על ידי בחלוקה לכמה פרמטרים. הפרמטר הראשון זה תנועה, כלומר לפני ואחרי, או במרחב, כאן ואחר כך שם, לפי מערכת צירים, לפי ציר הזמן. אם
не воспринимал бы
אני לא הייתי תופס
что-то находящееся в пространстве,
משהו שלא נמצא במרחב או עובר במרחב או בציר הזמן,
то я бы вообще не мог бы воспринять,
אז לא הייתי יכול בכלל לתפוס שום תופעה שהיא, זה לא היה מעבר בשביל שום משמעות.
что я воспринимаю
כלומר, אני בנוי בתוכי כך שאני קולט הכל באופן מוגדר, לפי ציר הזמן, תנועה ומקום. כאשר אני עולה מעל המגבלות האלה, בכך שאני יוצא מהתפיסה האגואיסטית אל מחוץ לעצמי, ואני מתחיל להרגיש
все мироздание,
это бия кула,
я его начинаю ощущать не цифровым способом,
אני מתחיל להרגיש אותו לא בצורה ספרתית, אלא בצורה אנלוגית.
Я начинаю его ощущать как
אני מתחיל להרגיש אותו כמערכת שקיימת באיזון,
все входы, все выходы,
שכל הכניסות והיציאות והתנועות קשורות ביניהן באופן שלם וקובעות ומשפיעות אחת על השנייה. ובמצב הזה הפיזיקאים מנסים להיות שהם קובעים את העקרונות של הפיזיקה הקוונטית, שבו בחלקיק יכול להיות בו זמנית בכמה מקומות, ו הכל יכול לנוע במהירות אינסופית או מחוץ לזמן. כלומר, אנחנו מגיעים אפילו במחקרים של העולם הזה לתופעות מן הסוג הזה, מה שנקרא תופעות הטבע, שאנחנו נתקלים בהן והן כבר מכריחות אותנו לחשוב על מה שמעבר לזמן, מעבר למרחב, מה שקיים שם, אבל אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. אנחנו רק בצורה לוגית מנסים להבין איך שזה קורה, וחוכמת הקבלה מאפשרת לנו לבנות בתוכנו את החושים האלה שבהם אנחנו קולטים מעבר לזמן, מעבר למרחב. וכאשר אדם מתחיל לתפוס את כל המערכת הזאת, כל מערכת הנשמות שקשורות ביניהן, והם נמצאות במצב שכל אחד משפיע על כולם וכולם משפיעים על כל אחד בו זמנית, אין התחלה ואין סוף, ושם התחלה ופה סוף ופה התחלה ושם סוף, אלא כולם נמצאים ביחד בקשר הדדי, וזה מה שנקרא הערבות הכללית, ההדדית. וכאשר אנחנו נכנסים למערכת הזאת ורואים איך שהכל בתוכה קשור, הכל עם הכל, אז היא נמצאת מעבר לזמן, אני לא רואה שום שינויים, אני פשוט מתקרב אליה ומתקרב, וכאשר אני מתקרב, בתוכי יש שינויים, בתוכי יש את הזמן הזה והתנועה, כי גם כן אני מתעלה מעל האגו שלי עד שאני לא תיקנתי אותו ב-125 המדרגות שלו. וכאשר כבר תיקנתי אותו ונכנסתי לכל המערכת הזאת כחלק אינטגרלי מתוכה, אז נעלמת אצלי החלוקה למה שזה לא יהיה. אני נמצא בקשר מלא עם הרצון האחד שנברא. אני לא יכול להגיד מתי זה היה, כי אני כבר התעליתי מעל הזמן ולפני מה זה היה, כי זהו, שום דבר. אני פשוט מאבד את האפשרויות הניתוח העכשוויות, אלא אני עובר למשהו אחר לגמרי, של נצחיות ואיזון שלם. וכשמקובל נכנס למצב הזה, הוא מרגיש אותו בחוש, לא כמו פיזיקאי שמתאר לעצמו כל מיני מצבים, אלא הוא חי במצב הזה, הוא נמצא בתוך המצב הזה בהכרה. וההכרה הזאת והרצון שלו והמחשבות שלו
их связь, их правильная связь на выходе из
себя, הקשר, הקשר הנכון ביניהם ביציאה מעצמו, זה נקרא נשמה.
Работающие на отдачу, а не на получение.
А
то есть как сегодня во мне
есть рационот и המחשבות שעובדים בהשפעה ולא בקבלה,
работают на получение, на мой эгоизм.
נגיד המחשבות החשביות שלי הם כיום עובדות לקבלה, על האגו שלי, והמחשבות והרצונות שעובדות להשפעה, זוהי הנשמה של כל אחד. וברגע שנוצר יש לי קשר כזה עם אחרים, אז אני מתחיל להרגיש את השלמות והנצחיות של המערכת הזאת. ואנחנו רואים שאפילו המדע דוחף אותנו לזה, וגם כל המדע הבדיוני. והאדם כבר מתחיל להגיע שכן, הדברים האלה קיימים, זו מציאות, כי רק בתפיסה שלנו אנחנו משיגים את העולם בצורה אחרת. כן.
Ich bin Elisabeth aus Österreich und ich habe, Sie haben vorhin gesagt, es muss das Verlangen der Gruppe sein, dass sich das einzelne Gruppenmitglied erhebt. Können Sie erklären, wie das funktioniert und was das bedeutet?
Elisabeth Miostra. Schäle alle Ratson der Kvuzza. Maze?
Как может быть одна группа?
Эх, יכולה להיות קבוצה אחת.
Как может быть одна группа? Repeat, please.
Kannst du deine Frage wiederholen, Elisabeth?
Sie haben vorhin gezeichnet mit dem Mann und Sie sagten, dass die Gruppe dafür verantwortlich ist oder es soll der Wunsch der Gruppe sein, dass der einzelne Gruppenmitglied sich erheben kann. Nur dann kann man fortschreiten. Und ich wollte wissen, wie das funktioniert oder wie es gemeint ist.
Меня рисовали там цитут из ман, подняться ман, и говорили, что один...
А там Марта, что бацитут, это Алия Таман, и что Адам תלוי בקבוצה שהעלייה שלו, ורציתי לדעת איך שזה קורה. אנחנו נלמד את זה בשני מאמרים, מאמר מתן תורה ומאמר ערבות.
Больше это относится к мужчинам.
Я так же шаях ли говорим, мэшер и нашим.
Но это отдельная тема.
А вальзе носе ахер.
Или сегодня, или завтра.
Боу лай айому, махар. Нагдиш лизе шиур шалем.
Это очень важная тема.
Спасибо. Носе мэот хашув туда.
У меня два вопроса.
Если считать шелет, шеля решена
по поводу интерпретации семи
законов
Ноя
для Перуш
союза со Всевышним.
שיבת חוקי נוח והברית עם הבורא מנקודת מבט הקבלית, שאנחנו יודעים שיש לנו תרי"ג רצונות שצריכים להיות מתוקנים בעזרת תרי"ג מצוות. אז מה הטעם של שבע המצוות של בני נוח והברית עם הבורא? אז מה זה מצוות שאנשים שעוד לא רוצים את התיקון או שאין להם נקודה שבלב? אני אסביר.
Вопросы теоретические, я бы...
Конкурс шелет теоретиот.
Не так... Можно их оставить на потом.
Вчера еще там лахаркам.
Дело в том, что...
Айняну.
С самого первого дня своего осознания человека как человек.
Адам, мы айома решен, что мезает от смоки Адам. Велоков.
Идет речь об исправлении человека.
Медубар аль тикуна Адам.
Это исправление, но
התיקון הזה הוא מתרחש באופן הדרגתי, בכמות ובאיכות.
То есть,
כלומר,
количество людей постоянно всё больше и больше привлекаются к исправлению.
אנשים באופן כמותי יותר ויותר נמשכים אל התיקון. אתם רואים היום כבר כל האנושות מגיעה לזה. וגם באופן איכותי, כלומר, אנחנו מתקרבים, אנחנו מגדילים את הרזולוציה גם בצורה איכותית וגם בצורה כמותית. אז לכל האנושות בתקופה ההיא, אפילו לא לכל האנושות אלא לקבוצה הקטנה של אנשים שחיה באותו הזמן, המעבר לתיקון, התיקון של הנשמה כולה, זה לא תרי"ג רצונות או לא תרי"ג, אף אחד לא ספר, אלא המעבר לתיקון כלל ביצוע של שבעה חוקים בסיסיים. באותו שלב התפתחות זה היה מספיק, אבל לאחר מכן האגו גדל ואז היו מקבלים תנאים נוספים. בבקשה.
I'm Simona from Italy.
Kako mi Simona mi Italija?
I'm a human doing dissemination and studying Kabbalah, feels Sarajevo and hate it. What can she do?
כשהאישה מתעסקת בהפצה ומשתתפת ומרגישה את האגו שלה ושונאת אותו, מה היא יכולה לעשות?
Нам придётся, я не знаю, у нас всего лишь 4 занятия осталось,
всего 2. סך הכל 4 שיעורים ונשארו רק 2.
Ну будем каждый раз говорить о женской части.
אנחנו כל הזמן נדבר על החלק הנשי.
Женщины занимаются абсолютно всем тем же, что и мужчины.
Нашим оскот там от дворим.
Первое условие.
Кому говорим? Бедюк.
Это
хуц мишнет наим. Одна решён.
Они должны работать в группе между собой.
Шенлот сихот лавот бкбуца бенхен.
Каждая здравая женщина.
Ваня хочет, чтобы коли шабрия мы вина зот.
Любви и дружба между женщинами.
Ава и хаврут бен нашим. Ло эхолот лиот. Це ло муштат батева, велахен эн мале такен по.
У мужчины этот эгоизм заложен, и его надо.
Поговорим. Есть та эго азе, вы цех такен ото, вы ба. Беношим энэдзе.
Нет, так не надо.
Эна зло царих.
Поэтому группы между женщинами не может, не надо создавать.
Ло яхула йот кубуцат нашим, ло цех лицор кубуцот шел нашим, эла рак шитуф пеула, леман, лимуд мешутаф, им отен рацот, лилмод яхад, иргун, кейлу. לארגן את זה יחד, וכמובן ארגון יחד להפצה.
זה
צריך להיות מעין ארגון נשים, אבל לא קבוצה כשלעצמה. והתנאי השני, שלנשים אין לימוד קבוצתי. כלומר, אישה יכולה ללמוד בבית, לבד, דרך מחשב, או דרך ספר, או דרך טלוויזיה, זה לא חשוב איך. לאישה זה אפשרי. אבל גבר לא, גבר לא. גבר דווקא כשהוא יושב יחד עם כולם, או מול המחשב שלו, אם הוא חי שם איפשהו באיזה חור. או יושב עם הקבוצה ויחד איתם עובד ולומד ומתחבק ובהפצה ושותה יחד עם כולם, אז זה מחבר אותם יחד. גבר, לגבר זה הכרחי בשביל להתרשם מאחרים מחשיבות המטרה, והאישה רק נותן את הרצון שלה לזה, את הכיוון הנכון שלה. זה עבודה עצומה לנשים
אם
לכוון נכון את הרצון שלה למטרה, אבל לשם כך היא לא צריכה ללמוד באותם הזמנים שגברים או בקבוצה, אבל הן יכולות להתארגן וללמוד, אבל לא להתעסק בעבודה בקבוצה כמו שהגברים עושים את זה. והיתר זה החובה שלכם.
По поводу царя Давида, как мы все знаем, он достиг
высоких.
Я хочу слушать теоретический вопрос.
Легабы Давида Мелех. Ло, 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 цель шма шело теоретат. Они мвакеш. תשאלו לעניין. כל הדברים החכמים האלה בהיסטוריה זה לא מעניין אף אחד. על דוד המלך עוד אין מה לחשוב בינתיים. אתה אמרת שיש לך קבוצת תלמידים שנמצאת לידך ומוכנים להתקדם קדימה. מה היית ממליץ לאותם אנשים שגם כן מוכנים לתת הכל להתקדמות קדימה, יש להם כל הזמן חיסרון, הם לומדים קבלה, הם מקשיבים לך, אבל בלי המגע ישיר עם המורה הם לא מקבלים את מה שהם היו רוצים לקבל. אני אגיד רק דבר אחד, נכון ליום זה בלתי אפשרי שכולם יהיו במבנה אחד, ושנית אין לזה שום צורך. המגע ישיר עם המורה,
когда вы должны говорить, и
учитель
вас будет слушать
באותה רמה ש אתה צריך לדבר והמורה יקשיב לך באותו המבנה, ואתה תראה את הדמות שלו והוא יראה את הדמות שלך. זה בכלל לא אותה דרגה של קשר שצריך להיות עם המורה. אפשר להיות רחוק רחוק, אבל יחד עם זאת להיות קשור אל המורה, ולהפך, הנוכחות ליד המורה יכול להסיט את האדם ולתת לו תחושה שקרית שהוא מתקדם בכיוון הנכון. התקרבות יתר על המידה של האדם אל המורה יכולה להזיק לאותו אדם, ואני רואה את זה שזה קורה. לכן הכל תלוי מהרצון הפנימי החזק. אם הוא פועל בניגוד למרחק, אז זה הרבה יותר מועיל מאשר להיות ליד. יש לי הרבה תלמידים הרבה יותר קרובים אליי ויקרים לי כמסויים לחוכמת הקבלה, שנמצאים רחוק פיזית.
Я чувствую вот один
они
здесь.
מרגיש אותם כאן.
И наоборот.
ולהפך.
Есть, которые находятся рядом.
יש כאלה שנמצאים קרוב פיזית.
Это не.
אבל הם לא.
Вот так. Так что
ככה זה.
И вообще весь мир
ובכלל,
на сегодня он не
נכון להיום,
пришел к такому состоянию, что
לא מן הסתם העולם מגיע למצב שאנחנו קשורים דרכנו בינינו באמצעי תקשורת.
Вот мы видим сейчас группу
Москвы. זה מספיק. הנה אנחנו רואים עכשיו קבוצת מוסקבה.
До этого там видели.
לפני כן ראינו. הנה טורונטו עכשיו, תראו. יש להם מיני קונגרס שם.
И так далее. То есть это огромное количество наших ребят.
אנחנו יש כמות אדירה. הנה יושב אחד מסכן בפילדלפיה.
Ну и что вы думаете, он один?
מה אתם חושבים, שהוא לבד מסכן?
Даже Сан-Франциско.
הנה אפילו סן-פרנסיסקו התעצפו.
Я уверяю вас.
Они батуах,
что на расстоянии преодолевая
במרחק, על ידי ההתגברות
помехи,
במכשולים האלה, וכאילו מכשולים, זה בעצם לא מכשולים,
הם оформляют, они вас
בונים אתכם,
они вас лепят,
הם מרכיבים אתכם. אתה מרגיש, מה, הוא לא רואה אותי ואני לא תופס אותם וזה ככה וזה רחוק והכל. אם האדם משמיד את המגבלות האלה של זמן ומרחב ומתעלם מעליהם, בכך הוא יוצא לעולם העליון. אני שנתיים למדתי אצל הרבש לפני שהוא הרשה לי לעבור אליו. טוב, שם היו תנאים קצת שונים. שם אני נסעתי פעמיים ביום, זה מרחק 30 קילומטר ביני לבינו, אבל לא אישר לי. הייתי יכול תוך חודש לעבור אליו, אבל הוא אמר לא, טוב מאוד, תמשיך. ולחצתי ודרשתי כלום. אחרי שנתיים הוא אמר, טוב, עכשיו אתה יכול. ולא הייתי אומר שזה לא השפיע עליי, שאחרי שעברתי אליו, אני התחלתי תוך זמן מסוים להרגיש שאני כאילו יכול להירגע, וזה לא טוב.
начал больше требовать.
התחלתי לדרוש יותר.
Я осознавал всё это, но чувствовал, как во мне это работает, и я
думал. אני חשתי את כל זה, ואני
потерял.
צריך לפצות על אובדן המרחק הזה.
Хорошо, когда она работает.
זה טוב שזה עובד.
У меня есть серьёзно очень много учеников.
אני ברצינות אומר שיש לי הרבה מאוד תלמידים אהובים שלומדים ממרחק.
И они мне более дороги, чем
והם הרבה יותר יקרים לי מאלה שנמצאים לידי.
И работают они намного сильнее.
והם עובדים בצורה הרבה יותר חזקה.
Мне тут уже пригрозили, что это...
טוב, מאיימים עליי כאן שאני צריך לסיים.
Вот записку подали.
הנה, כתבו לי פתק.
Так что мы с вами встретимся.
אז אנחנו ניפגש, מתי?
ב-5, ב-6. Вот сейчас Эли нам расскажет.
עכשיו Эли יספר לנו.
Я бы хотел только спросить.
אני רציתי רוצה לשאול רק דבר אחד.
Мы сейчас с вами прошли в таком виде.
עברנו בצורה הזאת. זה טוב או לעשות את זה? את השיעור אחרת?